מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. היי, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 284 של מטאוורסים פלטפורמה, וזהו במפרס מספר 26. במפרס, למי שלא זוכר, זה סדרה של קצרצרים. אני, אלון ודותן, אספנו חומרים במשך החודש, ואנחנו באים לספר לכם מה העסיק אותנו, מה גילינו מעניין, ומה עשינו. ומדי פעם גם מוצאים דברים מצחיקים בסוף, אז חכו בסוף. היי חבר'ה, מה שלומכם?
מצוין, בוקר טוב.
היי, מעניינים.
בוקר טוב. וואו, דותן, זה קול עמוק, נראה לי שיש לך מיקרופון חדש בגרון. זה חדש. טוב, אז קודם כל נתחיל בכוסות להערות, או מגים להערות. אז אני רוצה להודות לאופר זליג על התרומה שלו לפורום שלנו בפייסבוק. אופר, זה היה פה לפני כמה שבועות, אבל התור שלנו ארוך. אז אופר שולח לנו איזשהו מאמר נחמד על איך עושים פרפורמנס מוניטורינג. המקור של זה, אם אני לא טועה, זה בעצם לא מאמר, זה תרשים, אבל תרשים מאוד נחמד. המקור של זה, אם אני לא טועה, בנטפליקס, בצוות האופס של נטפליקס, אבל בקיצור, זה תרשים מאוד מאוד נחמד. אז תודה לך, אופר, הכוס בדרך אליך. ועכשיו לקצרצרים. אז כל מי שמשתמש בווים יודע מה זה ווים RC, זה קובץ כזה שמקנפג את ווים, עושה לו כל מיני פלאים. ובדרך כלל, לפחות מה שאני הייתי עושה, הייתי פשוט מעתיק מכל מיני מקומות, מדי פעם עושה דברים משלי, אבל מה שגיליתי לאחרונה זה annotated VMRC, כלומר VMRC שהוא גם קונפיגורציה טובה, אבל גם עם הסברים על כל אחת מהשורות, כל השורות כמו syntax enable, set tab stop 4, set expand tab וכולי, עם הסברים מפורטים לגבי מה כל אחד מהם עושה. עכשיו ברור שבחלק מהמקרים כמובן, שהשמות הם self-explanatory, אבל לא בכולם, והסברים הם מאוד מאוד נחמדים. זה היה האייטם הראשון. האייטם השני, מי שעשה אפליקציות של single page application שעובדות ב-JavaScript, בעצם יודע שהייתה תמיד קיימת בעיה של crawling, של search engines. וכל מיני workarounds של הדברים האלה, לפעמים היו פשוט עושים רנדרינג לעמודים דומים בצד של הסרבר, היו כל מיני workarounds אחרים. אחד הסטנדרטים שגוגל למעשה הוציאה זה סטנדרט שנקרא Ajax Scrolling, שבו בעצם עבור כל עמוד הייתם יכולים למעשה לציין את ה-escaped fragment שלו, כלומר איזשהו עמוד שדו של אותו עמוד שבעצם עושה רנדרינג בצד של הסרבר, וככה גוגל היה יודע ללכת, וגוגל ומנועי חיפוש אחרים היו יודעים ללכת ולעשות קרולינג לאותו עמוד, גם אם זה היה עמוד שכולו היה רנדרד ב-JavaScript, או עם WebSocket, או עם כל דבר כזה אחר. אז לפני כמה שבועות, בעצם גוגל הודיעו שהם עושים deprecation הסטנדרט הזה, והם מודיעים שלמעשה הם יודעים לעשות crawling לכל סוגי עמודים, no matter what. כלומר, לא צריך לטרוח ולעשות רנדרינג מצד של הסרבר, אתם יוצרים את העמוד שלכם, את האתר שלכם, או את האפליקציה, את ה-WebApp שלכם, איך שאתם רוצים, בשימוש באיזה טכנולוגיות שאתם רוצים, והם כבר יבינו. אז זה חדשות מאוד טובות לכל מפתחי הפרונט-אנד.
זה היה נוראי האמת, אני סניתי את זה, ואני יכול להגיד שאני כבר איזה שנה וחצי לא עשיתי את זה, וראיתי שזה גוגל מאנדקסים. אז זה טוב שזה רשמי פתאום.
אז עכשיו זה באמת רשמי, אבל מה שכן, צריך לזכור שגוגל זה לא הסרצ' אנג'ן היחידי בעולם, זה דבר אחד. אז מן הסתם יש סרצ' אנג'ן אחרים. דבר שני, יש דברים שהם אומנם לא סרצ' אנג'ן, אבל הם כן צריכים להסתכל על הדף, למשל פייסבוק או טוויטר שלוקחים מטה דאטה מהדף וכל זה, והם לפחות לא הודיעו באופן רשמי שהם גם הם יודעים לעשות את זה. יכול להיות שהם כבר יודעים לעשות את זה מאחורי הקלעים, אבל הם לא הוציאו את ההודעה. אז ככה שנראה שעדיין לא לגמרי נפטרנו מכל הסיפור הזה של ה-server side rendering ל-single page applications. אז לא יודע, יש לך ניסיון בזה, אלון? לגבי פייסבוק, טוויטר או אחרים?
פייסבוק, טוויטר, האמת שאף פעם לא הייתי צריך אינדוקס מהם, זה שהם מציגים את הפייג' הזה תמיד יסתדר לי, כי בדרך כלל אתה מביא עוד דאטה באג'קס או באנגולר או ריאקט או משהו כזה, כאילו יש לך איזה קצת דאטה על העמוד, אז לא הפריע לי אף פעם, ומהניסיון שלי גוגל אינדקסו, הייתי מביא טקסטים באג'קס ומצאתי אותם אחרי זה יופי בגוגל, וגם בבינג, אבל אני לא רוצה להתחייב שבינג עובד ככה, לא, לא יודע, כי גם פחות עניין אותי תמיד בינג, אבל
כן, אז מה שגוגל וטוויטר עושים, וכמובן הם לא היחידים, מסתכלים על מטה דאטה של הדף, זאת אומרת, לא בהכרח על האינדוקס, יכול להיות שגם את זה הם עושים, אבל הם בעיקר מסתכלים על מטה דאטה, כמו מה התמונה של הדף, יש את האופן גרף פרוטוקול הזה, שמגדיר איזה מטה טאג צריך לשים כדי שתראה תמונה, טייטל וכו'. אז באלה הם מסתכלים. עכשיו, כמובן שאם יש לך את האינפורמציה, בזמן שאתה עושה רנדרינג ל-HTML, אז אתה יכול לעשות את זה כבר לסרבר, ואז אין לך באמת בעיה. אבל אם אין לך את זה, או שאם אתה נמצא לא בעמוד, בקיצור, אם אין לך את האינפורמציה הזו, אז אתה כן צריך לחשוב על לעשות סרבר סייד רנדרינג. אז עוד לא לגמרי נפטרנו מזה, אבל אנחנו בדרך לשם. זהו, האייטם הבא שלי הוא למעשה Ask Me Anything Session על רדיט עם מייק בוסטוק. מייק בוסטוק זה היוצר של D3, אחד מהאנשים הפורים ביותר בתחום שלנו, ויש שם סשן מאוד מאוד מעניין של Ask Me Anything ברדיט, הלינק נמצא יהיה בשואו נאוטס. הבחור הזה מגיע לעומקים מאוד יפים בטריגונומטריה, בדאטה סייאנס, בהרבה מאוד דברים, כלומר הוא לא ה-everyday front-end developer, זה נכון שהוא עושה את הדברים, הוא עושה דברים יפים וטובים, אבל יש הרבה מאוד עומק ומדע מאחורי מה שהוא עושה, וזה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעניין לקרוא את השאלות ואת התשובות שלו. זהו, האייטם הבא שלי, Let's Encrypt. Let's Encrypt זה בעצם Certification Authority חדש שהוא פומבי של העם, מה שנקרא. אפשר לחשוב על זה כמו Open Source Certification Authority. עד עכשיו, אם הייתם צריכים איזשהו certification, הייתם צריכים לפנות לאחד מהגורמים המוסמכים, אם זה VeriSign או אחרים. הרבה פעמים דרך איזשהו פרוקסי, לא ישירות מולם, אבל הייתם צריכים לעשות את זה. זה היה עולה איזה $100 לשנה, תלוי בסוג certificate וכולי, אבל זה בעיקר היה תהליך מציק. שדורש איזשהו פרוסס ידני וכולי. באו אנשים ואמרו, בואו נעשה פשוט certificate authority חדש, שהוא מודרני, שהוא אוטומטי, עם API יפה, ושלא עולה כלום. אז יצרו את Let's Encrypt, זו יזמה משותפת של לא מעט אנשים, שהוא כמובן בחינם והוא גם מודרני, והוא סוף סוף trusted על ידי כל הבראוזרים, או לפחות כל הבראוזרים הראשיים. זה אומר שאפשר להתחיל ממש להשתמש בו, לקונסיומר, וזה יכול להיות מאוד נחמד. לא יצא לי עדיין להשתמש בו? למישהו מכם דרך אגב יצא להסתכל על זה?
לי לא יצא, אני מוכרח לציין שאני עבדתי עם קלאודפלייר הרבה פעמים רק כדי להתחמק מלעשות אינקריפשן, כאילו לעשות SSL, אבל חמוד, אני, וואו, זה ממש מהפכה.
כן, אז גם תחשוב על זה שהרבה פעמים אתה גם רוצה, נגיד, אתה יודע, אפילו אם זה לא קונסיומר, אם זה משהו פנימי של הארגון שלך, אתה הרבה פעמים רוצה להעביר את הדברים מה-SSL, וזה חתיכת כאב ראש להתחיל להוציא סרטיפיקט לכל אחד מההוסטים. כמובן שאתה יכול להוציא סטאר סרטיפיקט, אבל הסכנה בלהתחיל לפזר את זה, זה כמובן סכנה של דליפה, אז אתה לא רוצה לפזר את הסטאר שלך בכל מקום על הסרברים שלך, אז זה לפחות נותן לך באמת לעשות את זה בצורה אוטומטית, כל פעם שאתה עושה פרוביז'ן סרבר חדש, אתה יכול ליצור לו סרטיפיקט, וזה מאוד נחמד. אוקיי, אייטם הבא. יש של חדש, אז אני מניח שכולם מכירים את בש, לא מעט גם משתמשים בזי של, אבל לאחרונה מצאתי של חדש, הוא אולי לא כל כך חדש, אבל אני לפחות מצאתי אותו לאחרונה, שנקרא פיש של, שהוא לוקח כל מיני פיצ'רים שאני מכיר למשל מזי של ואחרים. בקיצור, של חדש ומודרני ונחמד, לא מעט אנשים כבר משתמשים בו, למרות שהוא עדיין בפיתוח מאוד מאוד אקטיבי. זהו, אפשר ללכת להום פייג' שלהם ולראות את הפיצ'רים המרכזיים, כמו שפת סקריפטינג מעניינת, אוטו-סג'סטן, כלומר, במקום לעשות קונטרול R וללכת ולחפש בהיסטוריה, הוא פשוט עושה לך, פשוט עושים לכם אוטו-סג'סטן מההיסטוריה, כל מיני אינטגרציה מאוד יפה עם מן, בקיצור, כל הדברים שיכולים להיות מאוד נחמדים. זהו, פישל.
אהבתי את ההדליין שלהם. Finally a command line shell for the 90s.
כן. האמת היא שראיתי לא מעט מאמצים ליצור שלים חדשים, והם כאילו אמרו, טוב, סבבה, בואו לפחות נתקדם עשור, משנות ה-80 ושנות ה-90, זה גם מקדם אותנו במשהו. זהו, אוקיי, אייטם הבא. Flutter, או Flutter.io, זה בעצם פרמוק חדש למובייל. הרבה זמן לא ראינו כזה. אז פרמוק חדש למובייל שהוציאו גוגל, שהוא בעצם משתמש בדארט כשפה, והוא למעשה, אני לא רוצה להשתמש בו, אבל קצת קראתי על המימוש, הוא בעצם מממש מחדש את כל ה-user interface, כלומר הוא לא משתמש ב-user interface הקיים של אייפון או של אנדרואיד, הוא מממש את הכל, אם אני לא טועה, מעל OpenGL, אבל יכול להיות שאני טועה בזה. זהו, אז זה היה זה. אייטם הבא שלי, ואני חושב אחרון הסריה הזו, Awesome OS X Command Line. אז מדי פעם אנחנו מזכירים לכם שיש רפוזיטוריז חדשים, רפוזיטוריז מגניבים של גיט-האב, שמורכבים אך ורק מקבצי רידמי, שבעצם שרשימת מקולת של כל מיני דברים מגניבים וטובים שאפשר לעשות, למשל Awesome Python, Awesome Go, Awesome React וכו'. אז האייטם הבא נקרא Awesome OSX Command Line, שבעצם זו רשימה שהיא crowdsource של כל מיני utilities או פטנטים שאפשר לעשות ב-OSX, סקריפטים, settings וכו'. אז דברים שימושיים, אם אתם עושים סטאפ למק חדש, או שאתם רוצים לשדרג את הקומנד הקיים שלכם, שימושיים מאוד. זהו, זה היה הבאץ' ראשון של האייטמים שלי, ונעבור לאלון.
אוקיי, תודה. אז הדבר הראשון, זה מאמר, האמת ש... קצת עצוב שקראתי, זה Why I wouldn't use Rails for a new company. זה מאמר שמספר על... על כל מיני דברים על רובי ועל ריילס, ואומר למה הוא לא היה בוחר את זה כטכנולוגיה היום. בעיקר שזה לא התקדם מספיק עם השנים, השיפורים הם איטיים, לקח דוגמה את גיטהאב, שלקח להם הרבה שנים לעבור ל3, וספק אם יעברו ל4 או 5, וזה קצת עצוב על הפריימורק הזה. לדעתי, כי ריילס אני אישית מאוד אהבתי, עדיין אוהב, אבל זה באמת מרגיש שהוא קצת תקוע, ומאמר מעניין.
כן, אני חושב, אבל אתה יודע, גם חוץ מאמר הזה, קשה לי בזמן האחרון למצוא מפתחי רובי, או מפתחי רובי ריילס, שאומרים בפה, אתה יודע, אומרים בפה מלא שהם הולכים, מאמרים על רובי ריילס לכל הקופה. נכון, זה כבר לא כל כך קורה, זה לא קרה כמו פעם.
כן, בוא נגיד שבשנתיים האחרונות קשה לראות מישהו שמתחיל פרויקט כ-Rails, על Rails כטכנולוגיה, אלא אם כן זה דברים קטנים, כאילו לא... זה טוב לפרוטוטייפים או אתרים קטנים, אבל באמת למסות, זה לא יודע. כן, נעלם, הולך ונעלם.
אני ממש לא חושב שזה נעלם. כאילו, בואו תגידו לי מה שמעתם שרייז לא עושה נניח.
לא יודע, א', השיפורים הם יחסית קטנים. כאילו, אתה קח את, לא יודע, מה התפתח ברייז בשנים האחרונות? לא שינוי משמעותי, בוא נגיד.
בין 3 ל-4. האם צריך משהו שהתפתח?
לא יודע, מה שלא מתפתח הולך אחורה, לדעתי, והשינויים הם מינורים. תראה, פה הם מאמרים במאמר על Node.js.
אני חושב שיש יש, יש שני דברים, זאת אומרת, א', אתה יודע, אנחנו בוא נראה, נבדוק את עצמנו בעוד איזה שנה או שנתיים. אני חושב להגיד שיש שני דברים. אחד זה משהו שתמיד היה ברייס שהוא מונוליטי. אז יש כאלה שאומרים, אוקיי, אני רוצה משהו שיותר מודולרי, אז אני מראש לא הולך על רייס, ואז יש לא מעט אלטרנטיבות, אתה יודע, בעולם הרובי סינטרה, ובעולמות אחרים יש לא מעט. אז זה משהו שתמיד היה תקף, בלי שום קשר להזדקנות של רייס או לא. אבל מה שכן אני חושב, שברייס לא זז מספיק מהר, או לפחות לפי, אתה יודע, לפי רוב האנשים שאני מדבר איתם, זה כל נושא של קליינט סייד רנדרינג, ואתה יודע, ואייג'וקס וכו', דברים שאני באמת עובד איתם כל היום, ויש לא מעט, אתה יודע, פרמוקים אחרים, כמו ריאקט ואנגולר ואחרים, שיודעים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה, ומשום מה ברייס החליטו, זאת אומרת, לא משום מה, זאת אומרת, ברור מה הסיבות, אבל ברייס החליטו שלא להיכנס לדומיין הזה. אז אתה יכול להגיד שזה מתוך החלטה מודעת של הפרדת סמכויות, אבל כפרמורק זה פתאום, אתה יודע, מצד אחד זה מונוליט, מצד שני זה לא נותן לך פתרון מלא לצרכים של היום. אז איפשהו ככה באמצע, אני חושב שזה לא פותר, זה לא בסוויט ספוט של אף אחד מהצדדים. כלומר, אם אתה רוצה לעשות משהו שהוא יחסית מהיר ופשוט, ואתה הולך, אתה מחליט להתפשר על מונוליט, אז פתאום רייס כבר לא פותר לך את כל הבעיות, במיוחד לא כשאתה רוצה לעשות קליינט סייד רנדרינג. אם אתה רוצה משהו מודולרי, אז אל תלך על רייס, כי רייס הוא מונוליט. אז זה הטיעון העיקרי שאני שומע.
תשמע, הראייה שלי היא שיש לך עכשיו איזשהו נחשול כזה של client-side applications, שבאמת single page applications וכו', ואתה צריך לעבוד עם API, ידה ידה ידה, והדברים האלה באמת לא נפתרים ברייס. אבל אז זה לא באמת מה שזה בא לפתור. ובאמת כמו שאתה אומר, אז מיקרו סרוויסז ולקחת ולפרק מונוליטים, גם זה לא מה שרייס בא לפתור. אבל הם דילגו על זה לדעתי מסיבה טובה, כי אני חושב שהתקופה הזאת שאנחנו עושים single page applications והקליינט הוא ממש חזק. זה איפשהו בגל סינוס, אנחנו בעולם שבו אנחנו מסתכלים על סיק קליינט שוב פעם. זאת אומרת, עוד לדעתי עוד שנה, שנתיים, שלוש, אנחנו נעבור לטין קליינט. זאת אומרת שהאפים שלנו יהיו שוב פעם טיפשים, והסרבר יעשה את כל העבודה. ומה שנראה לי שיעשה את השינוי זה שטיפי 2. אז אם יש דברים שהיום הם איטיים, בגלל שאתה צריך לעשות ראונד טריפס נגד הבקן, once שטיפי 2 יהיה נחלת הכלל, אז כל קונקשן כזה, את רוב העבודה יעשה הבקן, ולכן זה גם ככה יהיה מהיר, ועל זה בדיוק רלס דילגו.
תראה, מה שאבל אומרים פה גם, שאומרים שהבעיה הכי גדולה של רייל זה רובי, שרובי נורא איטי, בכל בנצ'מרק ו...
אז הבנצ'מרקים שם הם טיפה מוזרים. רובי כרגע עומד מעל פייטון 3, אחד ביצועים. ואיפשהו מעל, טיפה מעל PHP, ולא מדובר על HHVM של פייסבוק. אז אתה יודע, כאילו, זה לא מהיר, אבל זה גם לא איטי.
כן, יש פה נגיד שטוויטר, אם הם היו לוקחים את רובי והיו עושים ממנו מה שפייסבוק עשו עם PHP, אז כנראה זה היה מקפיץ את העולם, אבל הם בחרו לנטוש. נכון.
הדבר הכי כואב בעולם של רובי זה שאין לך בקינג מסחרי כמו שיש לפייטון למשל.
כן, כאילו, אתה... היי פרפורמנס זה בעייתי שם.
אני חושב שבסופו של דבר, אם באמת כמו שאתה צופה, דותן, הטרנד של קליינט סייד אפליקיישן ידעך, אז... אז באמת היא עלייה לרייס ולאחרים כמוה, ואם לא, אז כנראה שלא.
תשמע, שיש איפי 2 יצא, אז יהיה לך צינור אחד פתוח, כל הקונקשן על הצינור הזה, וכאילו כל החוויות שאתה חווה מאיטיות של ווב, פתאום ייעלמו, ממש בבום.
כן, השאלה אם זה לא יאחרו, לדעתי כבר יאחרו את הגל והעולם מתקדם לפרימורקים אחרים.
אני לא, את האמת בכנות, וחיפשתי, אני לא רואה שהוא פרמוק אחר שנותן את מה שרייז נותן. כאילו, יש לך בנוד את סיילס, יש לך בגו את רבל, יש לך את פליי בג'אווה, לא יודע, יש לך גם ספרינג, ספרינג בוט, כל הדברים האלה, אישית, מניסיון, גרועים.
נכון.
כאילו, סיילס בנוד ג'אז, ברגע שאתה מאמיס עליו, הוא פשוט... הפרפורמנס שלו הופך להיות אולי מקביל לריילס.
איך אתה רואה? זה מצחיק. דותן, איך אתה רואה את החיבור למובייל? בהקשר של ריילס?
בגדול, אם אתה בונה, רוצה לבנות מובייל וויב-אפ, כאילו, אז ברור שאתה צריך לעבוד עם API, ולכן ריילס זה לא הפתרון. אבל אם אתה מסתכל על אתר כמו GitHub, או לא יודע, כל אתר שאתה עובד בדסטופ מולו, אז באמת, אם אתה עושה פיג'אקס, או טורבולינקס, או אותה טכניקה שריילס דפקו בה של אנחנו לא נעשה קליינט סייד אפליקיישן, אנחנו נחליף את התוכן של הדף מאחורי הקלעים, אבל עדיין נעשה בקאנד קולס כל פעם, אז באמת, לא יודע, מבחינת פרפורמנס לא ראיתי הבדל. כנס היום לבייסקאמפ 3, ואתה, זה ממש מדהים, כאילו זה אפליקציה, לא אפליקציה, זה ובסייט כבד, סדר גודל של גוגל דוקס כזה, והביצועים שם מדהימים. כאילו זה יפתיע אותך. לא, אפשר לומר שעוד לא מצאתי, ואני כל הזמן מקשיב לרכשים האלה שריילס מת ורובי מת וכל מיני כאלה. זה גם בכנות זה אותו דבר כמו PHP מת ופייטון מת ופרל מת. אנחנו מספיק סקנים כדי לזכור גם את התקופות האלה. אבל הנה פייטון עושה קאמבק בעולם של דאטה סיינס. אני פשוט מקשיב לרכשים האלה, ואני באמת, באמת לא מוצא שום פרמוק אחר להחליף. אני רוצה להחליף, אבל אין.
אני חושב שהנוד יתקדם לכיוון הזה, אבל נראה.
לא יודע, תעשה איזה טוטוריאלים כזה עם סיילס, ואתה תרגיש כמה זה גרוע. כאילו, כמובן שאני מקצין את הגרוע,
לא, כי בסדר,
יש לי מאוד גבוהות, אבל אתה תרגיש כאילו שמשהו שם לא מתחבר. באמת, מטר הוא אולי זה הפרדיים שיפט היחיד שהוא משנה משהו, ובאמת זה כאילו עליית מדרגה, אבל עם מטאור אתה לא באמת יכול... איך את החופש שאתה מקבל בכל פרימוק אחר, כן? וזה טוב ורע.
כן, כן, מטאור הוא מונוליט שחבל הזמן, כמו שגם ריילס הוא מונוליט, רק הוא מונוליט רק בצד של הסרבר. מטאור הוא מונוליט בשני הצדדים, גם בסרבר וגם בקליינט.
אז מטאור אני רואה כמשהו שבאמת נכנס לשוק, ובאמת עשה את השינוי. כאילו הוא פתח נישה חדשה, והוא פתח סוג אחר של מפתחים, שהוא מאוד חיובי בעיניי. אבל כל Rails clone אחר בשפה אחרת, אתה יודע, סימפוני ב-PHP וכל מיני כאלה, לא יודע, לא ניסיתי, זה לא זה.
אוקיי, בסדר. אז אלון, נעבור לאייטם הבא שלך.
טוב, אז אני אעבור לאייטם הבא, שזה בדיוק בשבילך דותן, זה Web Framework חדש לסקים. אז הנה קאמבק, רצית.
כן, ראיתי.
ארטניס, Web Framework לסקים. אז הנה, חיפשנו משהו, אז מתנדב מהקהל.
תזכיר לנו, מה זה סקים?
וואו, סקים זה שפה פונקציונלית שבאוניברסיטה מתעסקים איתה בעיקר. שפת הסוגריים... בשפת העמך, פונקציונלית לגמרי, אתה לא יכול, אין לך משתנים, כאילו, בוא נגיד, בכתיבת קוד נכונה אין לך אף משתנה, הכל פונקציונלי לגמרי, שפה משעשעת, אני מכיר הרבה שהם כללים אותה, והרבה שהם מתים שהיא באמת הייתה איכשהו גדלה לפרמורק אמיתי.
אוקיי, אז קצת מזכירה בסינטקס של ה-LISP, בגלל מספר הסוגריים, אבל זה לא LISP, לא להתבלבל.
זה אבולוציה של ליסט.
זה אפילו יותר טהור, או יותר פונקציונל מליסט, נכון?
כן.
אוקיי, אחלה, נקסט.
אז זהו. כן, הבא בתור, זה עוד פעם על ריילס, למה הפאונדר של ריילס, אוטומטי מנפה 80% מהקורות חיים. יש פה וייב, למה הוא מנפה, אז הוא מדבר פה הרבה על איך כותבים קורות חיים, ומה שמים, ומה... מה המשימות, וזה בכלל נחמד על רעיונות, מי שרוצה, זה לא מאמר ארוך, לא במיוחד לפחות, שעשע.
אוקיי, אחלה.
טוב, יש עוד משהו, אם אני בבשורות איוב היום, Nobody Loves Graffiti Anymore, איזשהו מאמר על זה שכבר גרפיט גם זקן, ולא כל כך אוהבים אותו כבר, ו...
גרפייט, רק נזכיר לכולם, גרפייט, אתה מתכוון למוניטורינג סיסטם, נכון? שיוסף את מוניטורינג אינפורמיישן, ומציגה אותו, גם שומע את זה בדאטאבס, וגם יודעת להציג את זה ב-UI, ויש לו שפת קווירי ב-HTTP, מאוד נחמדה.
כן, ודותן כתב לה איזה UI מגניב פעם, גרפין, נכון? כן, כן, אז ניתן לך קרדיט. אז מאמר... שאפילו אני השתמשתי בפרודקשן, בדשבורד, אבל קיצר מאמר נחמד על, על מה, על הבעיות, על, על הצרות איתו קצת, מה קורה איתו, ובאותו שבוע קפץ פתאום, התחילו לקפוץ מאמרים על Elastic Search כ-Time Series Graph. אז לא יודע אם זה מכוון, וזה באז של Elastic Search התחילו להוציא, למה הם סונים גרפים, ופתאום הוציאו, התחילו לצאת באזים קצת על להשתמש באלסטיק סרצ' כ-Time Series, אבל אני אישית לא ניסיתי, אני עדיין עם גרפים, אבל זה משעשע, הרעיון פה איך להשתמש בו כ-Time Series קף. מישהו ניסה?
גם צמד המאמרים האלה נשמעים לי הזויים. שוב פעם, זה... אני כמוך ראיתי את המאמרים האלה, באמת אני מזהה פה טרנד כזה של... בלה 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 מת ויחי הבלה בלה בלה החדש. אבל באמת שאתה כאילו מכיר איך הדברים האלה עובדים מאחורי הקלעים, אני מתקשה להבין איך נניח Elastic Search, שזה לצורך העניין Document Store, מנצח, ונגדיר KPI'ים אחר כך, כן, של מנצח, Store כמו Graphite, כי Graphite שומר את הדאטה שלו בצורת, ב-Round Robin Database, זאת אומרת הוא שומר Timestamp ו... כמה בייטים אחרי זה הוא שומר value, timestamp, value וכו' וכו'. ובאמת שאתה צריך עשרות אלפי או מאות אלפי מטריקות, אז זה פורמט מאוד קומפקטי, זה פורמט גרוע כי זה מחרבן לך את הדיסק, אבל שוב פעם, זה עבור מסות של מטריקות, זה מצוין.
אני לא חושב שיש לו תחליף אמיתי עדיין, אין לו תחליף, זה סתם כאילו...
אז יש OpenTSB ויש Influx, ו-Influx לדעתי לא מספיק בוגר, אבל OpenTSB... עובד, אבל Elastic Search כתחליף.
זה נראה לי מצחיק קצת, זה מה שאני אומר, שזה מרגיש לי כמו כאילו זה איכשהו מכוון ביחד, אבל זה משעשע...
זה כאלה מפלטים שהקהילה, או לא הקהילה, מפלטים נוחים כאלה למצוא, שאף אחד לא באמת ניסה את זה, וניסה באמת להחליף ראש בראש, זאת אומרת, אם יש לי 100,000 מטריקות עכשיו בגרפייט, עם 50,000 מטריקות בשנייה, או לא יודע, מספרים כאלה, ועכשיו אני אקח Elastic Search ואני אחליף את זה ראש בראש, לא חושב שמישהו ניסה את זה, יכול להיות שמישהו שיחק קצת עם גרפייט, שיחק קצת עם אלסטיק סרג', ואמר בוא, אוקיי, Elastic Search עושה גם Time Series Data Store, כי אני יכול להוציא גרפים ויכול לעשות פאסטים וכו', בוא נעשה את זה, בוא נכתוב בלוג פוסט.
מה שכן, זאת אומרת, אם ההתייחסות באמת ליכולת סקיילינג של הדאטאבייס, אז אנשים, כמו שדותן אמר מקודם, אנשים הרבה פעמים מחליפים את הדאטאבייס של גרפייט בדאטאבייס אחר, כמו Influx DB או אחרים. אז זה כבר עושים שנים, זה לא חדש מהיום. דרך אגב, ראיתי פרויקט חדש, אם אני לא טועה, של ספוטיפיי, של Time Series Database, שבעצם משתמש גם בקסנדרה וגם ב-Elastic Search. לא נכנסתי לעומק של הפרויקט הזה, אבל אני רק זוכר שאתמול בערב ראיתי את זה.
אז לקחו את כל התותחים הכבדים בפרויקט אחד.
כן, אז עכשיו לעשות Time Series Database מעל קסנדרה זה משהו שכבר עושים לא מעט זמן, זה משהו שהוא מאוד הגיוני. אני מניח שהוסיפו את Elastic Search כדי לחפש. זאת אומרת, כנראה שמאנדקסים את הדאטה בשניהם.
אבל נוט קטן, אם תעשה Time Series Database בקסנדרה, אז אתה לא מקבל דולר שוויצרי כמו שאתה מקבל עם גרפייט. כי אתה לא יכול לקחת את ה-Time Series שלך ותחיל להפעיל עליו פונקציות ונתח אותו וכו' וכו' וכל הדברים האלה. אתה מקבל דברים במסגרת המידול שלך של הדאטה.
אוקיי. טוב, בסדר. אז אלון, היום אתה שנון במחלוקת, אז בוא תמשיך.
כן, אני אמשיך. הדבר הבא זה ASMJS. צ'ס, תחרות צ'ס שעשו מייקרוסופט, הוציאו איזה משהו נחמד, צ'ס באטל, שזה ASMJS נגד JavaScript לא אופטימייזד. מי שיודע, לא יודע מה זה ASMJS, זה בעצם לקמפל JavaScript ל-C או לאסמבלי, אתם איך מסתכלים על זה, ומראים פה את ההפרשי ביצועים. מן הסתם ה-ASMJS מנצח, כי עוצרים אותם על כמה מיליסקנד, מגבילים את המחשבים לכמה מיליסקנד למהלך, וה-ASMJS מצליח לחשב הרבה יותר מהלכים, והוא תמיד ינצח, או בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, הוא תמיד ינצח. וזה הזכיר לי את מאמר שפעם דיברתי עליו, על The Birth and Death of JavaScript, שזה מי שלא ראה מאמר חובה נורא משעשע, כאילו מנקודת מבט בעתיד על... על, על סיפורי הג'אבסקריפט, מדברים שם לדעתי מ-2035 כאילו, אז הנקודת מפנה בסיפור שם זה ASMJS, שהוא כאילו שינה את העולם. אז משעשע, ויש פה, הוספתי קישור ל-ASMJS, מי שלא מכיר.
אתה שופך חיוניות היום, אלון, אני חייב להגיד.
אז זהו, ASMJS זה פרויקט תיאורטי מאוד מעניין.
וכדי להשלים את התמונה, באואר זיכרונו לברכה.
כן, אני ממש עם בשורות היום. איזה משהו משעשע, ראיתי איזה מישהו שם בטוויטר, שבאואר is bad for JavaScript ecosystem, plain and simple, וזה פרד לגיטאב. שמדברים על זה שהם לא מתחזקים, לא מוסיפים עוד פיצ'רים. אני... לא יודע כמה זה נכון, אבל פה הם אומרים, היה אחרי זה, זה המשיך הרבה בטוויטר, לעבור ל-NPM'ים, לעזוב את הבאואר, לא יודע מה להגיד, לא יודע, זה איכשהו יצא שהכל ביחד השבוע, שבועיים.
תשמע, אם מייקל ג'קסון שם אומר שזה רע, אז כנראה שזה רע. אבל סיפור קטן על הבאואר, אני זוכר שהיה פרויקט שנקרא קומפוננט, נדמה לי, של אחד החבר'ה הפעילים ב-Node.js, והוא התחיל עם הרעיון הזה של בוא נערוז קומפוננט פרונט-אנדי, CSS, JavaScript וכו' בצורה מאוד structured, ואני חושב שזה היה נקרא, אז היית מוסיף פייל שנקרא קומפוננט.json או משהו כזה, עוד לפני שהיה פקאג' כזה, ואז באואר של טוויטר, ועשו את זה נניח חודשיים אחריו, אני חושב, ולקחו את אותו קובץ, והיה להם כזה קונפליקט, ואז בעצם נהיה לך קובץ פאוור ג'ייסון וקומפוננט ג'ייסון, בקיצר. והבחור הזה פשוט הפסיק והלך על באואר, ועכשיו באואר מת.
אז לעבור ל-NPM, כולם. לברוח עם הרכבת.
אוקיי, דרך אגב, NPM מטפל גם בכל הריסורסס כמו שבאואר עושה? באימג'ים ובסי-אס-אסים?
אתה יכול להוסיף אותו בפקאג', למה שתהיה בעיה?
לא, סתם, פאנל עשיתי, אתה רק השתמשתי בו לסרבר, לא השתמשתי בפאנל קליינט. אוקיי, טוב, אחלה, אז האייטם הבא שלי, בודד פה, אז יקיר הפודקאסט, קייל קינגסבורי, או אולי ידעו יותר בכינויו, ההנדל שלו בטוויטר זה אייפיר, אז הבחור שעושה סדרת בלוגים על דאטאבייסים, שהוא בגדול לוקח ושובר את הדאטאבייסים לחתיכות, עושה להם טסטים של נטוורק פרטישנס וכו'. אז אותו בחור, קייל קינגסבורי, מתראיין לפודקאסט, הרבה זמן לא המלצתי על פודקאסט, אז פודקאסט שנקרא Software Engineering Radio, והוא מדבר בעצם על קונסנזוס במערכות מבוזרות, שזה בגדול המרכז של המחקר שלו, זה לא שהוא חוקר, הוא מהנדס, אבל בעבודתו כמהנדס, הוא אוהב לשבור ולחקור דאטאבייסים, ובסופו של דבר למצוא את נקודת השבר שלהם, אז זה נחמד לשמוע אותו שם בפודקאסט, פודקאסט של בערך שעה, למי שלא מכיר את Software Engineering Radio, זה פודקאסט באנגלית מי הסתם, שכל פעם מערך מישהו אחד ודבר איתו לעומק על הנושא ההתמחות העיקרי שלו. יש מאות פרקים, לפחות 100, אולי פחות מ-200, אבל יש לפחות 100 פרקים. האזנה מאוד עמוקה וממש כמו בהרצאה באוניברסיטה. אז מי שזה הקטע שלו, מוזמן לבקר את Software Engineering Radio. זהו, דותן.
כן, אז בדיוק כשהמלצתי לאשתי ללכת על בוטסטראפ בכדי לעשות עבודת פרונט-אנד, וככה הרגשתי צביטה בלב, כי פאונדיישן לא באמת התקדמו הרבה זמן, אז פאונדיישן מוצאים את פאונדיישן 6. זה קרה אתמול או שלשום, ופשוט נכנסתי לאתר וחפרתי, ויש שם המון המון דברים חדשים וטובים, כולל כלי כזה מגניב לחבר'ה שהם פחות טכניים, כדי לעשות את כל הקומפיליישן, כל הדבר הזה אוטומטית בשבילך. כולל כלי command line יותר טובים, foundation CLI, הם עשו לו שדרוג, וכל אתר נראה הרבה יותר טוב. הקטינו גם את הגודל של הקבצים, שזה גם נחמד, ושווה להסתכל. פרויקט הבא, זה בעצם של בחור שעובד עם Go, בעולם של command line. אז זה שבהתחלה הוא שחרר UI Progress, סוג של כזה חתיכה קטנה שעושה לך בעצם Progress Bar בטרמינל, בצורה נוחה, כולם מכירים את זה, בכל שפה זה יוצא צורה אחרת אבל אותו דבר. אחר כך הוא הוציא Table ואחר כך הוא הוציא Live, שזה בעצם נותן לך אפשרות לקחת איזשהו snapshot של output שאתה רוצה להוציא לטרמינל, לעדכן אותו, וזה מעדכן לך את הכל בצורה אוטומטית. ומי שלא מכיר, האתגר בטרמינל לעדכן דברים, זה שזה טרמינל, שזה אמור להיות קדימה, כאילו forward only. ואם רוצים ללכת אחורה, צריך להוציא escape code שמחזיר לך אחורה את הקרסר, ואז אתה צריך לשכתב את הקונטנט וכו'. ואז נוצרו פרמוקים כמו curses ואין curses וכו' כדי לסדר את זה. אבל הוא עושה פה משהו הרבה יותר פשוט ונוח, וזה נחמד אם בונים command line application ב-Go, שהם טיפה אינטראקטיביים כאלה. פרויקט הבא זה Nightwatch.js, ופה באמת זה דוגמה מושלמת לשוב פעם framework שעושה end-to-end testing, עושה אוטומציה עם Selenium. אני אישית לא יודע מה זה נותן נניח מעבר לנניח Capybara בעולם של רובי, כי חוץ מאותו קודבייס שיש לך ולהשתמש בו מ-Node.js או JavaScript, לא רואה יתרון. אם אתם רואים, אז תצעקו.
רגע, הוא משתמש בסלניום?
כן.
אני חשבתי שסלניום כבר הפסקנו איתו. אני כאילו עובדתי עם קספר.
סלניום עושה קאמבק, כי היום אתה צריך לעשות אוטומיישן טסטינג באפליקציות. אז יש לך דברים כמו אפיום וכו', ואתה צריך להוציא את זה לגריד. צריך כאילו לפזר את זה לכמה אייג'נטים וכו'. הסלניום די פתרו את זה שנים אחורה. אז בעולם החופשי והחינמי זה האפשרות הכי טובה שיש לך כרגע. אז אתה לא יכול להניח לקחת Phantom.js ולפזר אותו עם אייג'נטים
בצורה. זהו, לקחתי Casper.js, שזה על Phantom.js,
כן.
ובנוד, ומפזר אותו, כאילו פותח פרוססים איתו, לא יודע.
אז כן, אז אתה צריך לנהל את זה לבד, אבל אם אני עובד עם גריד, זאת אומרת, אם אני עובד עם סלנום גריד, ויש לי ממש גריד של מחשבים, ואני מוציא את העבודה לקלאסטר, ומישהו עושה את זה, ולא אכפת לי איך הוא עושה את זה, זה שם טיפה...
מוכר ציין שהניהול של זה זה שש שורות קוד, אבל לזיכרוני, אבל אוקיי, בסדר.
עדיין.
יש ויש, אוקיי. פשוט איכשהו היה לי בראש כבר...
לא, יש דברים שגריד כזה נותן לך, כן, אם נפל לך אייג'נט, או אם אתה רוצה דיווח, אתה רוצה לעשות אגרגציה, אתה רוצה לריץ במקביל, אתה רוצה לחלק את המקביליות הזאת בצורה נוחה.
לא, אני שנייה מוצא לך, אני אם לא אני כותב אחת, עד סוף הזה אני על פודקאסט אהיה אחת בעיר, אל תנק.
בקיצור, אז ה-Nightwatch הזה זה מה שכל ה-Cool Kids עכשיו עושים, ואתם מרגישים את הכאב שלי, כי אני לא רואה משהו שהוא נותן מעבר לכל מה שאנחנו מכירים. אם יש לך נניח 6 שנים ניסיון או 5 שנים ניסיון בתחום, אז... אז זה לא נותן לך שום דבר חדש, כאילו, אבל אם יש לך שנה ניסיון, אז זה חדש, כן. דוגמה למשל, למה זה טוב, אלון, שאלת לגבי סלניום, אז הם תומכים בסוס לאבס ובראוזר סטאק. עכשיו, החבר'ה האלה הרימו סלניום גריד, ועכשיו אתה יכול לעבוד נגדם. זאת אומרת, אתה נותן לך איזשהו IP או URL, ואתה מריץ את הטסט שלך שם, בענן שלהם, מבלי לפרוס דברים, מבלי כאילו...
זה משעשע. לתכנן
מחדש.
בזה אני בעד.
כן. אז זהו.
אוקיי.
זה הפרויקט הזה.
חמוד.
האייטם הבא זה Java 8, או Modern Java, או איך שלא תקראו לזה. אז יש פה איזשהו גייד שיצא בגיטאב, גייד חינמי. לא יותר מדי ארוך, אבל גם לא קצר. ולטעמי הוא באמת נותן הילייטים על כל מה שחדש וטוב ב-Java 8. ומניסיון ג'אווה 8 באמת חדש וטוב.
הוא באמת מודרני? המילה מודרן וג'אווה אף פעם לא הסתדר לי, אבל...
כן, עוד פעם, אני יודע שאתה בא מ-C-Sharp עוד בעבר, ויש מקומות שג'אווה 8 השווה ל-C-Sharp, מבחינת הכיף והיכולות שאתה עובד איתן. יש מקומות שהם עשו יותר, ויש גם מקומות שהם עשו פחות. לדעתי, all in all, זה אחלה פלטפורמה עכשיו. כאילו, יש לך... קולקשנים, יש לך דברים טיפה מודרניים, יש לך את כל העולם של הדייט והטיים סידרו. דברים כואבים, קטנים, שבדרך כלל תופסים אותך, עברו עליהם וסידרו אותם, לקח להם המון זמן, כן? אבל זה טוב. ויחד עם ג'אווה 8, בלי קשר לאייטמים, אז קוטלין יצא, לא שמתי את זה כאייטם, אבל קוטלין יצא בטא 1 ועכשיו בטא 2. קוטלין נראה ממש ממש טוב. ואנחנו עובדים כבר עם Java 8 וקוטלין, ממש פרויקט חדש שרק התחיל, וזה ממש כיף. אז קוטלין זה סוג של סוויפט לג'אווה, וזה כמעט אותה שפה, אם אתה לומד קוטלין, הרווחת ללמוד סוויפט, או הפוך. זה היה לגבי Java מודרני.
רגע, אתם עובדים עם Java 8 וקוטלין ביחד, או באותו...
באותו פרויקט, כן.
מה, למה אתם מערבבים?
שאלה טובה, ושאלו אותי את זה... כמה פעמים, והתשובה היא, קודם כל, לפי התחושה. יש דברים שהם יותר ג'אוויים, זאת אומרת, נניח, אם אני עכשיו רוצה לכתוב איזשהו לייברי, שאני כותב, לא יודע, בבקאנד, ואני רוצה לחלוק אותו עם קליינט אנדרואיד. אז סביר נניח שאני אקח החלטה טיפה common sense, טיפה אינטואיציה, לכתוב את הלייברי הזה בצורה מאוד מפוקסת, מאוד רזה, שאני יודע שאני כותב אותו עכשיו, ואני אוכל לחלץ אותו כג'אר, ואני אוכל לתת אותו גם לקליינט וגם לסרבר. ויש דברים שהם מאוד מאוד סרבריים, ונוח לי לכתוב אותם בקוטלין, ואת הנוחות הזאת אני מודד בזה שאני כותב קוד שהוא סכין, שהוא קצר ותמציתי ונוח, וסתם דוגמה, הדוגמה הכי בנאלית זה דאטה קלאס, כן? אם אני עכשיו רוצה סתם קלאס שיחזיק לי דאטה, והוא... structured, אז אני פשוט עושה data class בקוטלין, שזה שווה ערך כמעט לסקאלה, שווה ערך ל-X, Y, Z, מלא שפות שעושות את זה באותה צורה, ואני לא בונה את ה-Java property getter setter הזה שוב ושוב ושוב.
כן, אוקיי, בקיצור אתה אומר, אתה מעדיף קוטלין, אבל כשאתה לא יכול, אז אתה משתמש ב-Java.
כן, זה בעצם תקרא לזה bare metal JVM נגיד, כן?
אוקיי, אחלה. Elastic Search.
כן, אז האייטם הבא זה Elastic Search SQL. יש פה איזשהו חברה סינית, לא בדיוק הבנתי, כי הכל שם בסינית. אבל זה נקרא NLP China. אבל תשמע, לא, כאילו, יש דברים איכותיים סינים, כן? בתוכנה.
Made in China, אני מתרחק, אבל אוקיי, בסדר?
לא, 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 תשמע, יש דברים, יש דברים ממש טובים. בדיוק דיברתי על זה אתמול עם מישהו שסטארט-אפים סינים הם, או חברות סיניות, דווקא עושות דברים איכותיים בתוכנה.
אני רק אומר, אם אתה לוקח את האופן סורס שלהם, תבדוק טוב טוב שהוא לא מדבר דברים לשרתים שלהם שם.
כן. אז זהו, אז הם עשו סוג של SQL, Elasticsearch, באמת אישית לא בדקתי את זה, אבל אני הגעתי לזה דרך זה שרציתי לכתוב פארזר ל-SQL, אז זהו, רציתי לכתוב איך הם עשו את זה, וזה נראה נחמד, והנה אני רואה פה קומיט של אלירן מויאל, אז אני לא יודע אם הוא חי בסין או בישראל, אבל זה נשמע לי ישראלי.
מויאל נשמע לי כמו שם סיני, למה אתה אומר?
אלירן מויאל?
סתם. כן, זה הקדמתי את הקטע המוריסי של היום.
כן, זה מוקדם מדי בשביל זה השעה הזאת.
בקיצר, אז זה היה זה. והאייטם הבא, קצת סוויץ' רציני החוצה מבקאנד. טיספון, הספרייה הקטנה ונחמדה שמצאתי לטסטינג בריאקט. אז מי שמכיר את הטולס הבילטין של פייסבוק בריאקט, זה מאוד מאוד ורבו, זה כזה כך כלי בכדי למצוא אלמנטים מתוך דום וכו', כך כלי כדי להשוות דברים, whatever. אז הם לקחו את הכאילו API של jQuery, ואתה יכול לעשות כאילו jQuery על הריאקט אובייקט מודל שלך, וזהו, וככה אתה יכול לשלוף החוצה ערכים, לשלוף החוצה אלמנטים, עם סלקטורים רגילים, ממש נחמד, מקצר את הכל בצורה פלאים. האייטם הבא, קצת בנושא של פרודקטיביטי, אז יש פה איזשהו מאמר די ארוך ונראה מאוד פישינג כזה, כי יש בו המון דברים שהוא מנסה למכור לך, אבל הוא אומר דבר נכון, הוא אומר שאת הדבר הכי חשוב ביום, תעשה ראשון. והוא גם מספר קצת על החיים, שעבודה זה בעצם הדבר הראשון שבדרך כלל אתה עושה, אז את הדברים הכי חשובים של היום אתה עושה בעבודה, או בשביל אנשים אחרים וכו'. אז מה שאני מנסה להגיד, שאת הדברים הכי חשובים שאתה צריך לעשות בשביל עצמך, תעשה ראשון ביום. והוא טיפה זורק על לקום מוקדם, ולפני הכל לעשות את הדברים הכי חשובים, ואז להמשיך, זאת אומרת, אז ללכת לעבודה, ואז X, Y, Z. אז זה מאוד נחמד וגם עושה שכל קצת.
מעניין מה הוא חושב על אנשים שמקליטים בשמונה בבוקר.
אז זהו, הנה, זה חשוב ביום, דבר ראשון שאני עושה אחרי שקמת.
דבר ראשון שאני עושה אחרי שקמת בארבע בבוקר.
כן.
אני חושב, רגע, אולי הגיע הזמן להגיד מזל טוב בהזדמנות זו.
מזל טוב, מזל טוב.
ילד חדש לפודקאסט.
תודה, תודה. טוב, היידה מובן. יש פה איזשהו PDF שנותן ככה תמצות סיכום של כל מיני מונחים שאנחנו מכירים מעולם הסטארט-אפים או מעולם הסאסים. אז Lifetime Value, LTV, ARPC, ARPU, בלה בלה בלה. כל מי ששמע את הדברים האלה פעם ורצה ככה לבדוק או התבייש לשאול, אז יש ניתוח וסיכום ממש יפה של זה, לא יותר מדי, מה שמספיק לסכים כליל כזה.
אז הם אומרים לך גם מה לשים בקורות חיים? איזה keywords?
לא, Node.js ו-MongoDB זה ב-PDF. כן, אני צריך להכין כזה PDF.
כן, יפה, אבל זה צבעונים, נוסחאות והכל. זה לרציניים.
כן, כן, ממש. אז זה וטיפה Blast from the Past למי מי שבא מהתקופה הזאת, אז זה היה כלי שנקרא XMP filter, ומה שהוא עשה, היית כותב רובי בווים, ותכף נדבר על מאיפה זה בא בכלל. היית כותב איזושהי שורת קוד, ואז היית לוחץ save או לוחץ איזשהו מקש קסמים, ובעצם כל שורת קוד לובטה באיזשהו קומנט כזה שעשה אבליואציה לאותה שורת קוד, והראה לך מה השורה הזאת שווה. אז היום אתה לוקח IntelliJ, יחסית גרסאות אחרונות, אתה מקבל את זה בדיבאג. זאת אומרת, כשעושה דיבאגינג, אז הוא שופך לך על הטקסט שלך את הוואליוס בתוך המשתנים, במקום שתלך ל-Watches ותלך ל-Locals וכו'.
דרך אגב, Chrome גם עושה את זה ב-JavaScript.
כן, כן, נכון. אז פה אני מדבר על סוג של 2009 אולי, כשהדבר הזה ככה קם, ואני חושב שזה בא במקור ובמקור מטקסטמייט. לא בטוח, אבל נראה לי, יכול להיות שאני טועה פה. זהו, אז לאחרונה זרקתי את זה מהאבים שלי מתישהו, כן, עם השנים, לא זוכר כבר למה. לאחרונה אימצתי את זה שוב, וזה ממש כיף. והתחלתי לחשוב על למה אין פלאגין כזה לכל שפה שהיא. אז מי שרוצה להרים את הכפפה, נראה לי שיש פה משהו נחמד לעשות.
אוקיי, אבל זה לא אפשרי בכל שפה. אתה מתכוון למה אין בשפות שבהן זה אפשרי?
נכון, יכול להיות.
תגיד, איך הוא מתמודד עם איזה, עשיתי בטעות וויילד טרו כזה, או משהו אינסופי, מה, נתקע לי עכשיו האדיטור?
באותה מידה נראה לי גם איך זה מתמודד עם, נניח, לא יודע, אני עושה פה איזושהי שורה שאני לא בטוח שאני רוצה שתרוץ, שעושה סייד אפקט, נניח, תמחק את הארדיסק, אז כנראה שזה...
כן, נשמור איזה משתנה, איך זה עובד, אני שומר משהו לדאטאבייס, מה, איך זה עובד? זה נראה לי עזוי.
אז יש לך את הכל, יכולים לבדוק.
אוקיי, לא, לא איך זה עובד ממש, איך אפשר לעבוד עם זה, כאילו, זה נראה לי עזוי, אבל אוקיי.
לא, זה משהו נחמד, כאילו, שווה, לא שווה להפעיל את זה אוטומטית, כן, אבל כשאתה רוצה, אתה יכול לעשות לך קומנט כזה עם ווליואציה, ונסך את זה אוטומטית.
יש לי הרגשה שזה טוב רק למצגות, שאתה כותב קוד מול האנשים, אז זה מגניב, אבל אני לא באמת רואה איך אפשר להשתמש בזה בלי בטעות להרוס לעצמך את כל השפת פיתוח.
תשמע, זה טוב גם ל-use case-ים כאלה שאתה, יש לך קוד, אתה כותב אותו, כן, ולא כולנו צדיקים, אתה לא עכשיו תצא החוצה, תעשה טסט בשביל איזשהו חתיכה של איזה תיאוריה שרץ לך כרגע בראש, של נניח חמש שורות קוד שאתה חושב שאולי יהיו יותר טובות או whatever, אתה לא תצא, תעשה טסט, תבדוק, ואז תיקח את הקוד שלך ותכניס אותו חזרה לקוד, תכתוב טסט לזה, בלה 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 בלה. אתה רוצה רגע ל-ARB, כותב שנייה כמה סניפטים, רואה איך זה עובד, ממשיך הלאה. אז פה הם נותנים לך בעצם להישאר בתוך הקוד שלך.
אבל אם הם עושים אבלואיישן לכל שורה בנפרד, אז אתה יודע, זאת אומרת, שורות שיש קשר ביניהם, זה לא יכול לעבוד.
לא, אבל זה כן מראה קשר בדמו שלהם, ב-PNG הזה, בגיף.
אבל אוקיי, אז נניח שאתה כותב...
ריי, דוחף לו משתנים, אז הוא גדל, וזה, עושה לו רוורס, בלה בלה.
כן, אתה יכול להחליט, שאתה נניח יוצא שנייה הצידה, פותח איזשהו בלוק של טקסט, עובד עליו טיפה, עושה אבלואציה, וזה ה-IRB שלך בעצם.
כן.
קיצור, זה IRB חדש.
לא, אבל אם זה, אם אתה כותב פונקציה שמקבלת פרמטר, נניח שאתה מקבל פונקציה שמקבלת פרמטר, ועכשיו אתה רוצה לעשות evaluation לפונקציה. ה-evaluation של הפונקציה זה פונקציה של הפרמטר. לא צריך להגיד את זה, כן. אבל זאת אומרת, אתה יודע, הפרמטר הוא נעלם כרגע. אז מה, יש לו שם איזשהו שומר מקום, או שנותן לו איזשהו ערך שרירותי?
נראה לי שהוא לא יתמודד לך עם זה פשוט. או שהוא יהיה ניל, כי זה הדיפולט כאילו ברובי.
כן, נראה לי שזה די straight forward. עוד פעם, קח בחשבון שזה סוג של פרויקט שהוא די עתיק. אבל שווה להסתכל על זה עוד פעם, יודע, זה מ-2009, ולפעמים צריך לבחון דברים שוב ולראות אם הם טובים או לא, כן? טוב, הייתם הבא, אז עוד פעם מבט לעבר, אז ריילס וריילס אדמין זה דברים שמאזו מתמיד היו, והיו כמה וכמה גרסאות, והנה טוטבוט מוציאה אדמין חדש לריילס, לפני... אני יודע, שבועיים, וכן, אז אתה יודע, רייז לא כזה מת, אני מסתכל על האדמין, וכשאתה רוצה באמת להרים משהו מהר, אתה רוצה לכתוב כזה אדמין, בוא, תנו לי איזשהו פרמורק שיש לו אדמין כזה בלטין, כאילו, ואני רוצה לראות איך הוא נראה ומרגיש, פה זה נראה מאוד היי קואליטי.
תשמע, אני מאוד אוהב את רייז אדמין, את זה אני לא מכיר.
כן, וזה מצחיק, כי בדיוק אתמול חיפשתי כל מיני CRM'ים כאלה, בגרוש, וראיתי בחור ש... וגם בדקתי קצת ברדיט, יש קבוצה כזאת של סטארט-אפים, והוא עשה פרויקט שמה הוא עשה? כמו CRM כזה ששולח אימיילים ועשו וריפיקציה לאימיילים, בלה בלה בלה. והוא הרים את הפרויקט הזה בריילס, ואני רואה שזה ריילס אדמין, עכשיו לאף אחד מהלקוחות שלו אין לו מושג שזה ריילס אדמין. וזה ממש, הוא עשה כמה אובייקטים של מודל, עשה מזה ריילס אדמין, וזה נראה כאילו כלום, הוא לא כתב אפילו קודם, הוא אפילו לא העיף את ה-created it ו-updated it, והוא מוכר את זה כ-white label, הוא לוקח את כל הקוד, והוא מוכר לך את כל הקוד, והוא כתב שהוא עשה, הוא עושה הרבה כסף מזה, ויש לו הרבה לקוחות, וזה מדהים בעיניי, כי בן אדם לא כתב קוד, הוא התייחס לזה כמו access כזה, כאילו הוא בנה את ה-data model, ומעל הזה זה access כזה, וזהו.
קצור, לא יודע אם תוך ניתן גדול, אבל איש שיווק גדול.
כן, אבל נותן לך לדחוף שם את הלוגו שלך, וזה לגמרי white label, ולעשות את זה כאילו מוצר שלך. נותן לך למכור את זה לאנשים אחרים, ויכול להיות שזה מה שבתור מישהו שקונה כאלה מערכות, זה מה שזה גורם לך לעשות, אתה קונה את זה, ואז אתה אומר, אני קסטם את זה, זה הקוד שלי והכל שלי, וזה מוזר קצת למכור ככה, אתה מוכר את כל המוצר, כולל הקוד, כולל הכל. והנה, אתה רואה, זה משהו שהוא מאוד קל לעשות, וגם עם אדמין כזה של טוטבוט, שהוא יפה יותר, נגיד, עדיין דעה אישית, מריילס אדמין של ספריק, זה יכול להיות אחלה דבר.
טוב, לפי האימג'ים הוא לא נראה לי יותר יפה, אבל בסדר. ריילס אדמין, לא יודע, הוא השתפר בגרסאות האחרונות, הוא לא כמו גרסה 0.4.0.5, אני זוכר כמה התחלתי. היום הוא נראה כי הוא השתנה קצת, עיצבו אותו יותר יפה, הוא טיפה קיבל קצת לוק נחמד.
עניין של טעם, אבל בסדר, אני בעד השתפרות.
מאוד, מאוד סולידי. דרך אגב, עשיתם אפגריד ללוק החדש של גיטהאב?
כן.
מה ההבדל? גילית?
תגיד, הם חזרו אחורה לפני הלוק החדש החדש? כי נראה לי שכן.
לא, כן, הזיזו את הטאב למעלה.
אני חושב שזה היה ככה קודם.
לא, זה היה בצד, אני, עכשיו היה לי פתוח בזה אחר, אני בדיוק הסתכלתי כי אמרת.
זה היה בצד עכשיו, אבל תחשבו רגע לפני 3 שנים, משהו בסגנון, לפני שהם עברו ללוק החדש.
נכון.
זה היה ככה.
זאת אומרת, עבדו עלינו.
אני חושב שאתה צודק, הם פשוט לקחו פרויקט ישן ודחפו אותו לשרת בטעות, ואז אמרו, אופס, מה עושים? אה, תלחצו פה, ניו לוק.
זה היה ככה, אני חושב, מה שגם חסר לי זה את הפעם על כל קומית, או על, ממש על כל, על כל קובץ, היה את ההערה של הקומית, היה את האייקון של הבן אדם. והיום אתה רואה רק את האחרון שעשה קומית למעלה שם. אז זה חסר לי, זה דווקא היה נחמד שיש לך אייקון, אתה יודע, על כל קומית, אתה מסתכל ככה מבט על, על הפרויקט, ואתה רואה את הקבצים, ואז אתה רואה את הקומנט ומי שעשה את הקומנט, או את הקומנט של הקומית ומי שעשה את הקומית על אותו קובץ.
לא, אבל יש משהו אחר, אני עכשיו מסתכל על הקומיטים, אז אתה רואה, לא, אני דווקא רואה את האיקונים שלהם, אני כן רואה אותם עכשיו מצד שמאל.
הקומיטים, אבל לא בסורס, בסורס, בסורס פיו, יש לך את הסורס פיו הזה, את הטרי הזה?
אה, אוקיי.
אז אם נניח אני מסתכל על XMP פילטר עכשיו, אני רואה את ה-readme MD, אני רואה update readme, אני לא רואה מי עשה את זה. ופעם זה היה, פעם היה לך אייקון של הבן אדם הזה.
עזוב, גם פעם היית לוחץ על פולדר, היה לך אפקט מגניב כזה של זז עם ההיסטורי API, לא יודע למה הם העיפו את זה. אני לא מבין, זה היה הדבר, תמיד הייתי מראה את זה, ככה צריך לעשות אפליקציה, זה מתי שהם הרסו את זה.
מה, כבר לא עושים דברים כמו פעם.
כן, משקר.
זה מה שקורה כשאתה מגייס 100 מיליון. אוקיי, הבא בתור.
טוב, זה היה רזדמין, עוד משהו נחמד זה פילוסיזציה של משין לרנינג. אינטרו נחמד, ברור שזה לא באמת מלמד אותך, אבל אני אוהב דברים כאלה ויזואליים שאתה יכול לדמיין אותם בראש. כשדברים הופכים להיות קשים מדי.
עכשיו, הדומיין של הדבר הזה נקרא R2D3.
R2D3, כן.
זה אבולוציה של R2D2, מה זאת אומרת?
זהו, זה נראה משחק מילים פלוס D3.
לא חשבתי על ה-D3 פה. זה עם D3 כאילו האפקטים?
כן.
עכשיו הם תקועים עם זה, אתה מבין? מחר יצא פרמורק אחר שהם ירצו לעבור אליו, הם אכלו אותה. הדומיין תקוע.
לגמרי, יצטרכו לקנות עוד דומיין.
וואי, זה יפה, זה אתר ממש יפה.
מאוד מושקע, כן.
כן, עכשיו זה פארט 1 ב-URL, אז בואו ננסה את פארט 2, אני לא יודע איפה, יש דבר כזה, לא. אז אני מקווה שיצא פארט 2.
וואו, זה ממש יפה.
מאוד מוצר, מאוד מושקע. אוקיי, אחלה.
הוא בא עדיין בתחום הוויזואלי, אז כל מיני אייקונים של טכנולוגיות. אז יש שם אדופ, Node.js, בלה בלה בלה, וכל SVG ואייקון פונט, וממש נחמד. אז שאלת לגבי ה-CV, אז עכשיו אתה יכול גם לשים אייקונים ב-CV. לא צריך לכתוב את המילים של הדברים שאתה...
אתה יכול, וואי, אפשר לכתוב קורות חיים רק באימוג'ים ואייקונים.
כן, אתה מבין, יאללה, נו, תעשה את זה, זה יהיה מצחיק.
אנא, מעניין אם מישהו יקבל אותי או שיש
אייקונים. יכול להיות אחלה, זה דף כזה ריק, רק עם אייקונים.
וואי, חזק. וואי, מגניב. יש פה גם דאטאבייסים שעדיף שלא לשים בקורות חיים? או שלא שמו אותם מראש.
לא, תשמע, מה...
טוב, אני לא אלך לך פה על אף אחד.
תכף, אני אחסה את זה באייטם שלי עוד מעט.
אוקיי.
טוב, האייטם הבא, Argument, זה סוג של פרויקט ממש נחמד, וזה מזכיר לי משהו שניסיתי לעשות באוניברסיטה, זה היה סוג של פרויקט סיום, זה בדיוק זה, רק עם collaborative recommendation. הם לא עשו את זה, אבל עדיין זה נראה מדהים. וזה בעצם, יש תחום כזה של argumentation. זה שייך לתוכנה וגם שייך לפילוסופיה, אבל בבוטום ליין זה אומר שיש דרך נניח להגיד איזשהו טיעון, וגם יש דרך לתת טיעון נגד. וזה מאוד structured כזה, זה מאוד מובנה ויש תורה מאחורי זה. אז אם אתה אומר משהו, אז אם אני לוקח נוסחאון כזה של טיעונים, אני יכול לשלול אותך אם יש לך פגמים X, Y, Z בטיעון. אז פה הם לקחו את זה ועשו בעצם חלק מזה. אז רואים למשל דיון, ויש שם כל מיני מילות קישור, but, because, however, וכו' וכו', וזה באמת נוגע טיפה בתיאוריה של בתיאוריות את הוויכוחים נגיד, וזה ממש נחמד.
כלומר, הנושא פה הוא לא האם ריאקט הורג את אנגולר או לא, הנושא הוא איך לבנות טיעון לוגי.
זה ממש יפה. ויש בסוף מסקנה, כאילו יש ה-whatever, כאילו אין, אבל זה לא מגיע למסקנה בסוף אוטומט.
אז כמו כל דבר בחיים, אני מניח שאין מסקנה, למרות שהם עושים פה סיכום, כן? אז זה כנראה לפי הביקוזים וה-whatherים זה באמצע, וביקוז זה חיובי ובת זה שלילי. כי בת באמת זה נגד הטיעון וביקוז זה תומך בטיעון והוויבר זה סוג של להסתייג ומסכמים פה ש-57.7% תומכים בזה שריאקט is killing Angular. אז אפשר לראות למה ואת הטיעונים ואת הנימוקים, זה ממש נחמד.
טוב, צריך עוד אחד כזה על רייס אם ככה.
ממש עשו יפה, זה תמיד בעייתי איך לשים כאלה דברים וזה ממש עשו יפה.
אז מה שאני עשיתי יחד עם החבר'ה שבניתי משהו כזה איתם, זה לקחנו, למשל פה, React is killing Angular, ואם זה היה נושא שבו יש עוד דיון על Angular, אז ידענו לקחת את העץ דיונים של Angular ולמזג אותו יחד עם זה, ככה שהמידע שחסר לך בא מהעץ השני. ועשינו על זה collaborative recommendation, כמו עם movie recommendations כאלה. אז זה היה ממש נחמד. ניסינו גם לעשות עם זה משהו, אבל זה היה סוג של 2008-2009, ואף אחד לא באמת רצה להסתכל על מישהו שיש לו רעיון לסטארט-אפ בשנים האלה. זה המציאות. טוב, האייטם הבא, אז Stats Good, זה Stats D in Go. מי שמכיר Stats D, אז זה סוג של פרויקט שעושה backend כזה, שעושה אגרגציה למטריקות, אתה משדר אליו את המטריקות ב-UDP, שזה ממש נוח. הוא עושה להם אגרגציה, ומדי פעם עושה פלאש לגרפייט. אותו דאטאבייס מת. אז שווה אולי לא למת את זה. אז הפרויקט ההוא, בהתחלה, מאצי, היה כתוב ב-Node.js, מאז הם עברו המון 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 תהפוכות עם הפרויקט הזה, והם לא רק תומכים בגרפייט, תומכים גם ב-MongoDB, וכו' וכו'. מזמן לא בדקתי לראות מה יש שם, כי תמיד השתמשתי בגרסה אחת פיקס ולא שדרגתי, והכל היה בסדר. מה שמאז יצא זה פרויקטים ב-C של אותו backend service שבאים לפצות על בעיות פרפורמנס ב-Node.js ועכשיו החברה הזאת היא כנראה עקיה נקראים, כנראה משתמשים בפורט משלהם ב-Go לסרוויס הזה והחליטו לעשות את זה open sourcing שזה ממש נחמד וזהו, טיפוסית אפשר להשתמש בזה אבל אני חושב שיותר חשוב זה לקרוא את הקוד של זה, כי טיפוסית הסרוויסים האלה של Stats D קולקטורס כאלה הם ממש, ממש פשוטים וממש כיפים לקרוא. אז מי שרוצה קצת לקרוא קוד של Go Production ולא התעסק עם Go, אז זה אחלה פרויקט לקרוא ולא ללכת לאיבוד. ואני מנחש את זה לפני שראיתי את הפרויקט, כי קראתי כבר דמונים כאלה של Stats D ב-C וב-Node.js וכו'. זה היה Stats Good. האייטם הבא זה React on Rails.
עוד טכנולוגיה מטה עם סתם.
כן, כן. אז React on Rails, לא לקחת את זה כי Rails מת. אז פה באמת אני יכול להכניס אתכם מתחת לחגורה, כי יש בזה ערך. כי בוא נגיד שRails עכשיו לוקח את כל העולם של הדאטה מודלינג ופותר אותו. ואתם מצמידים לזה עכשיו Client Side Up, וזה ממש נוח כי הכל כבר מודל ואתם יכולים לבקש מ-Rails בצורה שקופה את כל הדאטה שלכם לכל העולם הכואב הזה של של בקאנד ו דאטה הסינכרוני בריאקט נפטר. מה שעוד נפטר זה סרבר סייד רנדרי. אז לא חייבים להסתבך עם סרבר סייד רנדרינג בריאקט, ולקחת ספריית פלאק שהיא איזומורפית ובלה בלה בלה. אפשר פשוט להשתמש בריילס, כן? אז מצד אחד אתם יכולים לרנדר סרבר סייד פייג' לגמרי, עם הדברים שאתם רוצים שילכו SEO, ומצד שני אתם יכולים לעבוד עם ריילס כ-API. עכשיו ברור שזה, שריילס פרפורמנס וכו' יעצור אתכם באיזשהו שלב, אבל 100-200 ריקווסטים לשנייה זה יעבוד. כשתגיעו ל-100-200 ריקווסטים לשנייה בסינגל פייג' אפליקיישן, אז כנראה שמצבכם טוב, וכנראה שהגיע הזמן לפרק את המונולי, שזה גם ככה הדרך הנכונה לעשות דברים, כן? לעומת להתחיל ישר מיקרו-סרוויסז וישר לעשות over-engineering ו-premature optimization.
נכון, premature optimization is a source of all evil, זה ידוע. כן.
אז אתה מתחיל ככה במונולי, אתה עושה single page app, שגם ככה מתחבר באופן חלק עם רייס, בריאקט, שזה מעולה, ומתי שאתה צריך, מתי שאתה עולה מעל 100 ריקווסטים לשנייה, אז תפרק החוצה דברים שהם
הבוטים. אני עבדתי עם זה אגב, זה היה לי מאוד נוח.
כן, זה ממש פלאפי, כאילו זה מחביא המון מהדברים הקשים, כן? אם אתה לא רוצה להתבאס ואתה לא רוצה להיכנס, אם אתה מאמץ היום ריאקט, אתה צריך להיכנס בכל הכוח, אתה צריך לבחור עכשיו פלאקס, ואתה צריך לבחור עכשיו, להסתכל על וויפאק ולקנפג אותו, שזה בערך חוויית קינפוג של גרנט. מי שמכיר את גאנט, כנראה שמח, הוא היה שמח לעבור לגאנט. אז זה דברים טיפה כמו סרמוניז כאלה שיפטרו, כן? תוך חצי שנה, שנה, בטח הסרמוניז זה לא יהיו כבר. אבל היום כולם עושים את זה, אנחנו עושים את זה, ואנחנו נושכים את השפתיים. אז כל הדברים האלה מתבטלים לך, ואתה פשוט חי בעולם שהוא טיפה פלאפי, כי יש דברים שאתה לא תוכל לעשות, אבל ב-80% של המקרים של הדברים שאתה צריך לעשות, אתה כנראה תעשה אותם.
אוקיי, אז לי יש עוד שני אייטמים קטנים. אז אחד, ThoughtWorks Radar, זה בעצם איזשהו overview של מה חם ומה קר בתעשייה, או מה מתחמם ומה מתקר בתעשייה, של חברת ThoughtWorks, שזו חברת קונסלטינג מאוד מאוד גדולה, של כמה אלפי עובדים, שנמצאת בתכלס בכל העולם, בארצות הברית, באירופה ובמזרח. ופעם ב... אני לא יודע אם זה רבע שנה, או פעם בחצי שנה, אבל פעם בכמה חודשים, הם מוציאים את הרדאר שלהם, שזה בעצם... עשה ואל תעשה, או מה חם ומה קר בטכנולוגיות, בשיטות עבודה, בשפות תכנות, בפרמורקים וכו'. אז לא ניכנס לתוך מה שבאמת כתוב שם, אבל מי שמעוניין, יש שם סיכום די יפה. זה תמיד ככה נמצא איזה כמה חודשים אחרי שאר התעשייה, אבל זה עדיין, זאת אומרת, זה לא בקאטינג אד של ה... זה לא בקצה וקצה, בשפיץ, אבל יש שם סיכום מאוד יפה של מה חם היום ומה קר, עם נימוקים יפים. אז זהו, ThoughtWorks Radar, ואייטם האחרון, אייטם קצת יותר כליל, זה אוסף של תמונות מסך של מפתחי לינוקס משנת 2002. אז בעצם העורך של לינוקס מגזין ביקש בשנת 2002 מכל מיני אנשי מפתח בעולם היוניקס לשלוח לו תמונות מסך של איך נראים המסכים שלהם בזמן העבודה. אז יש פה סקרינשוט של נגיד דניס ריצ'י, שזה אחד מהיוצרים
של... אבל זה בכלל Windows, דניס ריצ'י הוא שיקר. יש שם סטארט.
אתה צודק, וואלה. יש לו גם אקספלורר שם בקצה למעלה. זה מעניין. למרות שאתה יודע, המסך בפנים, מה הוא משתמש? הוא משתמש באיזשהו טרמינל, שהוא כן יוניקסי, אבל הוא אכן עובד בזה.
בווינדוס.
בווינדוס.
תלינו עליו.
אז זהו, זה...
צריך לעבוד במשטרה.
אז דניס ריצ'י היוצר של אחד מהיוצרים של שפת C ויוניקס. בעצמו. הבא בתור זה בריין קרינגהם, אני מניח שהשם הזה מוכר לכולם, בין השאר יצר את אוק, כתב ספרים על C ו-C++, ריצ'רד סטולמן, שדווקא לא שלח תמונות מסך, ברם מולנר, היוצר של VI Improved, רסמוס לרדוף, יוצר של PHP, בקיצור, אוסף של תמונות מסך, של דמויות מפתח משנת 2002, יש פה הרבה דברים נחמדים שכבר מזמן לא ראיתי.
התינוק מהמסך זה מרק צוקרברג כבר?
אם מרק צוקרברג הוא אכן הבן של, איך קוראים לו? של רסמוס, אז יכול להיות.
מה, מדהים. איזה דסטופ נראה לך הכי הארדקור פה?
יש פה FreeBSD כל מיני, יש פה כאלה שבכלל בלי אייקונים.
תראה, יש פה OSX, כאילו, מה עובדים עלינו פה, חבר'ה?
יש פה גם OSX, נכון.
עובדים עלינו.
עשינו את ריצ'רד סטאנמן, כאילו, הוא לא לקח...
אין לו מסך, הוא לא מחובר לאינטרנט.
הוא אומר, אני לא מכיר, כי אני לא עובדים מסך.
הוא רק טרמינל. אין לו איך לקחת סקרינשוט.
כן, ריצ'רד סטאנמן, דרך אגב, מי שלא יודע, הוא היום מתבודד לגמרי, הוא לא מחובר לאינטרנט בפרינציפ. זה אמיתי, כאילו, שמעתי רעיון איתו. אין לו טלפון חכם, אין לו, כלומר, מחשב אולי יש לו, אבל הוא מאוד כועס עליו, הוא תכלס מאוד כועס על כל מה שקורה בעולם. עולם האופן סורס לא הלך לאן שהוא חשב שהוא צריך ללכת. אז כתשובה, בשנת 2002, הוא ענה, I don't know how to make a screenshot because I normally use my computer in text mode. I have X and GNOME installed, but I use them only occasionally.
וואי, זה מה שאמרת בלי לקרוא.
בגדול, אני לא יודע איך לעשות סקרינשוט. טוב, זהו, בקיצור, משעשע, נחמד ללכת ולראות את התוכנות ההיסטוריות של, ולראות איך מסכים של אנשים של פעם היו נראים. זהו, זה הכל. אז בזה אנחנו מסיימים. אז תודה, נותן ואלון. זה היה במפרס, קצרצרים. זהו, אנחנו נפגש בעוד בערך חודש. להתראות.
ביי ביי.
ביי ביי.
תודה, ביי ביי.
תודה למאזינים, תודה לפעילים בקבוצת פייסבוק ואלה שמשאירים הערות בבלוג. ותודה לרועי שלומי על התקצור בבלוג ולגיא מנחם על העריכה הקולית. ותודה לאאוטברין על החסות והתמיכה הכספית.